נידה דף חפתת, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד אחרי הנקודתיים, יצא מחותך או מסורס וכולי. מספרים שהיה פעם איזה כפרי נבער מדעת, עשה לעצמו חשבון הנפש, גם זה קורה. אמר, באמת טוב שנבראו לי ידיים, ככה אני יכול לסחוב מסעות, יכול להחזיק את הסוס, תרתום אותו לעגלה. רגליים, ודאי שאני צריך, איתם אני יכול ללכת. עשה ככה חשבון על כל האיברים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועל כל אחד מהם הוא הבין מה הצורך שיש לו באותו איבר. אותו כפרי, חסר דעת, דבר אחד הוא לא הבין בשביל מה הוא צריך. בשביל מה צריך את הראש? מה הוא יעשה עם הראש הזה? הוא לא יכול לסחוב עם זה שום דבר, הוא לא יכול ללכת עם זה, מה הוא עושה עם הראש? ככה הוא ישב הרבה זמן וחשב, בסוף הוא אומר, הנה בוודאי שיש לי מה לעשות עם הראש. אם לא שהיה לי ראש, איפה הייתי שם את הכובע? כמובן לאותו אדם באמת לא מובן משמע צריך ראש, אבל אנחנו יודעים שהראש זה העיקר, אדם שיש לו דעת, אז יש לו את הכל, כמו שכתוב בארמית, בחזל, דדה בי, כולה בי. אחד שיש לו את החוכמה, את הדעת, יש לו הכל, ודלא דה בי, מי שאין לו את זה, אין לו את החוכמה, מה בי, אין לו שום דבר. כשנולד תינוק, במזל טוב, בשעה טובה, בפרט אם הוא נולד ממש, סמוך לסוף היום, הלידה הייתה בדיוק בפרק שבין שני ימים, מה קובע באיזה יום הוא נולד? לא היציאה של כולו, אלא היציאה של הראש. אם הוא נולד דרך הראש, כשהראש יצא, זה נחשב שהוא כבר נולד. אם נאמר הראש יצא ביום הראשון, נאמר שזה היה בין ימי ראשון לשני, אם הראש יצא ביום ראשון, זה נחשב שהוא נולד ביום ראשון. הברית, מילה, בעזרת השם, יהיה יום ראשון הבא. לא מתחשבים בכל האיברים, אלא הראש הוא זה שקובע, הראש הוא החשוב. אבל במשנה למדנו שכל זה מדובר דווקא בלידה רגילה, שיוצא קודם הראש, לוולד חי, אז באמת הראש הוא זה שקובע. אבל אם יצא מחותך, חלילה, חתיכות חתיכות, נפל, או מסורס, זאת אומרת ולד, אבל הוא פשוט יצא דרך הרגליים, הפוך, מסורס הכוונה הפוך, הרגליים יצאו קודם, אז מתי נחשב לידה? עד שיצא רובו, רק כשיוצא רוב הוולד, זה נחשב לידה. גם לגבי תומה וטהרה, כמובן, לחשב את שבעת ימי תומה של זכר, 14 ימי תומה של נקבה, ימי תומה של זכר וימי תומה של נקבה, וכן ימי טהרה, 40 של זכר ו-80 של נקבה. היום שקובע, אם יצא מחותך או מסורס, זה מתי שיצא רובו של אותו ולד. אמר רבי אלעזר, מה שלמדנו שאם הוולד יצא מחותך לחתיכות, אז רק אם יצא רוב גופו, זה נחשב שהוא נולד, ואז אמו תהיה טמאה לידה, הכוונה אפילו הראש אימהן. ברגע שהוא מחותך לחתיכות אותו נפל, אין לראש שום משמעות מיוחדת. וגם אם המיעוט של החתיכות יצא גם הראש, לא מחשיבים את זה שהוא נולד, עד שיצא רובו, אפילו שהראש נמצא בין החתיכות האלה, מחכים שיהיה רוב. זה דעתו של רבי אלעזר. ורבי יוחנן אמר, לא שנו שהוולד שיצא מחותך לא נחשב שהוא נולד עד שיצא רובו, אלא שאין הראש עמהן. כשיצאו שאר האיברים, אבל הראש עדיין לא יצא. אז אני מחכה שיצא רוב החתיכות כדי להחשיב את המציאות הזאת ללידה. אבל אם מיעוט החתיכות הראש יצא עמהן, אז הגרסה פה, הרי הוא כילוד, זה נחשב שהוולד הזה כבר נולד. לימה בדשמואל כמפלגי? אולי נאמר שהמחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן זה בדבריו של שמואל. מה אמר שמואל? דאמר שמואל, אנחנו יודעים שכשנולד תינוק, או נולדת תינוקת, היציאה של הראש זה נחשב הלידה. זה הזמן שקובע לגבי הלידה. איזה עוד משמעות יש לזה שיצא הראש? אם ולד הוציא ראשון את ראשו ממאי אמו, הראשון שנולד, הוא נחשב בכור. אחר כך מי שיצא לא נחשב בכור. עכשיו, אם יש תאומים, וולד אחד הוציא את הראש, ואחר כך הוולד השני יצא כולו. מי נחשב בכור? זה שיצא רק הראש או זה שיצא כולו? אז זה שהראש שלו יצא ראשון, הוא נחשב בכור. אבל אומר שמואל, כל זה דווקא מדובר בוולד חי, כמו שצריך. אבל אם הוולד הזה היה נפל, אין הראש פותר בנפלים. אם ראשון יצא הנפל, והוא הוציא רק את ראשו, הוולד שבא אחר כך, הוא יהיה בכור. אפילו שהראשון הוציא את ראשו קודם. אז נסביר שרבי אלעזר אומר כמו שמואל, נכון שבדרך כלל יציאה של הראש נחשב לידה, אבל כאן מכיוון שזה יצא חתיכות ונחשב נפל, אין משמעות ליציאה של הראש עד שתצא רובו. רבי יוחנן חולק על שמואל, שגם בנפל ראש יש לו חשיבות. ולכן, ברגע שיצא אפילו הוולד מחותך, אם הראש היה בתוך המיעוט של האיברים, זה כבר נחשב לידה הזמן שהראש יצא. אומרת הגמרא, לא. לא נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן בדינו של שמואל, בשלם דכולה אלמא לא פליגי, אם יצא נפל שלם, כולם מודים כמו שמואל, שכשהראש יוצא, זה נחשב לידה. כי פליגי במחותך, כשהנפל, כמו במקרה של המשנה, לא יצא שלם, אלא יצא חתיכות חתיכות. דמר סבר, לפי דעתו של רבי אליעזר, בשלם, רבי אליעזר, בשלם הוא דקחשיב. שיש לך פה אפילו נפל, אבל הוא שלם. אז הראש נחשב משהו משמעותי. וזה נחשב לידה ביציאת הראש. אבל במחותך, לא כחשיב. כשהנפל יצא חתיכות חתיכות, הראש אין לו שום חשיבות. ועד שיצא רוב, הנפל רק אז יחשב לידה. ומר סבר, רבי יוחנן חולק עליו, הוא סובר, במחותך נמי חשיב. גם כשהוולד, הנפל, יצא מחותך, חתיכות חתיכות, גם אז הראש יש לו חשיבות. איקא דמתנילא להשמטתא באפי נפשה. יש כאלה שמביאים, לא קשור למשנה שלנו, מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן. איך מביאים את המחלוקת הזאת בלי קשר למשנה? אמר רבי אלעזר, דרך כלל, כשנולד ולד חי, בריא, מה חשוב לידה? כשהראש יוצא, זה נחשב לידה. זה נחשב כאילו כבר יצא כולו. אבל כל זה דווקא מדובר בוולד חי, בריא. אבל לעומת זאת, בנפל, אין הראש כרוב איברים. לכן, רק כשיוצא רוב גופו של הנפל, זה נחשב לידה לגבי תומת לידה. ולגבי שאר, לגבי כל הדברים שיש בזה משמעות, רק אז נחשב לידה כשיצא רוב הנפל. ורבי יוחנן אמר, גם בנפל הראש נחשב כרוב האיברים. ברגע שיצא הראש, זה נחשב שיצא כל הוולד. וכמי פלגי בדי שמואל, המחלוקת ביניהם זה בחידוש של שמואל. פי שמואל, לגבי תאומים, באישה שמעולם לא היה לה בכור, אז אומר שמואל שאם הראש יוצא, אם אחד מהתאומים הראש שלו יצא ואחר כך יצא כל התאום השני, התאום השני הוא יחשב בכור. למה? כי הראשון הרי הוא היה נפל, ויציאת הראש בנפל לא נחשב בכור עד שיצא רוב גופו. רבי אלעזר סובר כמו שמואל ורבי יוחנן חולק עליו. שואלת הגמרא קושיה על רבי יוחנן. רבי יוחנן הרי סובר, רבי יוחנן הרי סובר שמה, שהראש יש לו משמעות גם בנפל. המשנה אומרת, ולד שיצא מחותך, חתיכות חתיכות, או שהוא יצא שלם אבל מסורס דרך הרגליים. מי שיצא רובו, הרי הוא כילוד, ואז אמות מהלידה. דקת הגמרא מדקאמר, מסורס, לגבי שהרגליים יצאו ראשונים, מכלל דמחותך כתקנו. סימן שהמקרה של מחותך, הוא לא יצא מסורס. אם הוא גם יצא מחותך וגם מסורס, אז למה מביאים את זה בתור שתי מקרים? אלא חייב להיות שמסורס, הכוונה שיצא הרגליים קודם, אבל במחותך מדובר שהראש יצא קודם. לא שמדובר שגם פה הרגליים יצאו קודם, כי אז מה המשמעות של מסורס? למה מביאים את זה שהוא יצא הפוך בנפרד? אז אם כן, כאמר מסורס, מזה שיש מקרה בפני עצמו של ולד שיוצא הפוך, נפל שיוצא הפוך, מכלל דמחותך כתקנו, סימן שהמקרה של מחותך זה כשהוא לא יוצא הפוך, רק הוא יצא חתיכות חתיכות. ויצא קודם הראש. וכאמר, ומה אומרת המשנה? מתי נחשב לידה? מי שיצא רובו הרי זה כילוד. כל זמן שלא יצא הרוב, הוא לא נחשב שהוא נולד. אפילו שכבר הראש יצא, אז איך אתה רבי יוחנן אומר שיציאת הראש בנפל נחשבת לידה? קשה לרבי יוחנן. אמר לך רבי יוחנן, המשנה מדברת במקרה אחד. מדובר שהוא יצא מחותך ומסורס. אימא שיצא מחותך ומסורס. גם חתיכות חתיכות וגם קודם הרגליים. ולכן רק מתי שיצא רובו הוא נחשב שהוא נולד. אבל באמת, הרי רבי יוחנן סובר שאם הראש יצא, אפילו שהוולד הוא מחותך, אז זה כבר נחשב לידה. שואלת הגמרא, הרי במשנה לא כתוב ככה שזה מקרה אחד, מחותך או מסורס, כתוב או קטני, אז זה מדובר שני מקרים שונים. מתרצת הגמרא, באמת זה מדובר פה על מקרה אחד. רק הכי כמה, זה הכוונה במשנה. יצא מחותך, או כשהוא שלם, לא משנה לי האם הוא יצא מחותך או שלם. זה לא הנקודה, מה כן העיקר? וזה וזה, כשהוא יצא מסורס. הנקודה פה בגלל שהוא יצא דרך הרגליים. זה הסיבה שזה נחשב לידה רק מי שיצא רובו הרי זה כילוד. אבל אם הוא יצא דרך הראש, אז הוא נחשב, כשיצא הראש כבר נחשב שהוא נולד. אמר רב פאפה, כתנאי, המחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן, שני אמוראים גדולים מתקופת התלמוד, המחלוקת שלהם כבר נחלקו דור קודם, תנאים מתקופת המשנה. איפה המחלוקת הזאת? הברייתא אומרת לגבי ולד שיצא מחותך, חתיכות חתיכות, או מסורס, יצא דרך הרגליים, קודם הרגליים. מי שיצא רובו הרי הוא כילוד, ברגע שיצא רוב הנפל זה נחשב שהוא נולד, זה דעת הנקמה. רבי יוסי אומר, מי שיצא כתקנו, אפילו אם יצא, זאת אומרת מי שיצא כתקנו, אם הוא יצא דרך הראש, אז אני חושב שהוא נולד. מה פירוש? מייקה אמר, מה מתכוון רבי יוסי? מה, אם הוא יוצא דרך הרגליים, זה לא נקרא שהוא נולד? רק אם הוא יוצא דרך הראש? אפשר להגיד דבר כזה? אמר רב פאפה, החיקה אמר, בוא אני אגיד לך את דברי הברית, אני אסביר. אם הוולד הזה יצא מחותך ומסורס, חתיכות ודרך הרגליים, אז מי שיצא רובו, הרי הוא כילוד. אז אני מדייק מפה, דווקא בגלל שהוא יצא הפוך דרך הרגליים. לכן, כשרובו יצא, אז הוא נחשב שהוא נולד. כתקנו, אבל אם הוא יצא קודם הראש ואחר כך הרגליים, כמו הסדר, כמו שבדרך כלל נולדים, אז הראש פותר. זה נחשב לידה, עצם זה שיצא הראש. רבי יוסי אומר, הוא חולק. מי שיצא רובו כתקנו. אם זה ולד מחותך לחתיכות, אז רק כשיצא רובו דרך הראש, אז הוא נחשב שהוא נולד. אז אם כן, יוצא שרבי יוחנן סובר, רבי יוחנן שאומר שהמשמעות של הראש יש לה גם משמעות לגבי נפל, אז כשיוצא הראש, אז הוא כבר נחשב שהוא נולד. ורק אם הוא יצא מחותך ומסורס, גם מחותך וגם מפוך מהדרך הרגליים, רק אז המשמעות של הלידה תהיה רק אחרי שיצא רובו. אבל אם הוא יצא דרך הראש, אז ביציאת הראש זה כבר נקרא לידה. ורבי אלעזר, שהוא סובר שבנפל אין משמעות לראש, הוא סובר כמו רבי יוסי, שבכל מקרה, אם יצא דרך ראשו רק כשיצא רובו, הוא נחשב שהוא נולד. שואלת הגמרא, מתקיף לרב זוויד, מה אומר רבי יוסי? שכשהוא יוצא דרך הראש, בזמן יציאת רובו נחשב שהוא נולד. רגע, ואם הוא יצא דרך הרגליים, מתי נחשב אז שהוא ילד? אף פעם. מכלל זה במסורס רובו נמי לא פותר. מה, ואם הוא יצא דרך הרגליים, אם יצא רובו זה לא נחשב שהוא נולד? הקיים אלן, זה מקובל בידינו, דרובו ככולו, זה כלל בכל התורה. מה זאת אומרת? אם יצא רובו, זה נחשב שהוא נולד כבר, למה צריך שיצא כולו? אלא, רב זביד לא מסכים עם הפירוש של רב פאפה במחלוקת רבי יוסי ותנא קמא. אמר רב זביד אחי כאמר, אני אסביר לך את הפירוש של הברייתא האחרת. ולד, שיצא מחותך ומסורס, גם חתיכות וגם דרך הרגליים, לא יצא הראש קודם, אלא יצא קודם הרגליים. מי שיצא רובו הרי זה כילוד. למה? למה צריכים שיצא רובו בשביל שיחשב שהוא נולד? בגלל שקודם כל יצאו הרגליים. זה כשיצא דרך הרגליים. כתקנו, אבל אם הוא יצא דרך הראש, כמו המקרה הרגיל, הראש פותר, לא צריך לחכות שיצא רוב הוולד כדי שזה חשב לידה, אלא ברגע שהראש יצא זה כבר נקרא לידה. זה תנא קמא. רבי יוסי אומר, מתי אני אומר שאם יוצא כתקנו דרך הראש, אז מתי שהראש יצא הוא פותר, זה נחשב לידה. מי שיצא כתקנו לחיים, כשהוא יוצא כמו כל הוולדות, תינוק חי, שאפשר לומר עליו מזל טוב, דבר כזה, באמת הראש יוצא, זה נחשב כבר... זה כבר נחשב משמעות של הראש, הראש פותר. אבל אם הוא יצא חתיכות חתיכות, גם אם הראש יצא בהתחלה, רק כשיצא רוב הוולד זה יחשב לידה. מביאה הגמרא לזה ראיה מברייתא, תניא נמי אחי. ולד שיצא מחותך, מסורס, הפוך. מי שיצא רובו הרי זה כילוד. ברגע שיצא הראש, ברגע שיצא רובו, הוא נחשב שהוא נולד. כתקנו, אבל אם הוא לא יצא דרך הרגליים, לא יצא הפוך, אלא יצא כמו שצריך, הראש קודם. הראש פותר, זה דעת תנא קמא. רבי יוסי אומר, מתי אני מחשיב את הראש שכשהוא יוצא זה נחשב לידה? דווקא מי שיצא כתקנו לחיים, כשהוא יוצא אפילו נפל, אבל כמו שדרך הוולדות שיוצאים לחיים. אגב, גם ככה מסבירים בדברי רב זביד. הכוונה שיצא לחיים, הכוונה כמו שיוצאים החיים, אבל פה הכוונה שיצא הראש קודם. אז אני אומר שזה נחשב לידה כשיוצא הראש, אבל... אז הוא נחשב שהוא נולד כשיצא הראש. ומסבירה הברייתא, ואיזה הוא כתקנו לחיים? עכשיו, כמה מהראש צריך לצאת כדי שיחשב שהוא נולד כשהוא יוצא כמו שיוצא תינוק חי? מי שיצא רוב ראשו, מה זה רוב ראשו? ואיזה חלק מהראש הוא נחשב רוב ראשו? רבי יוסי אומר, מי שיצאו צדעיו, שני הצדדים של המצח, הרקה, שתי הרקות. אבא, חנן, משום רבי יהושע אומר, מי שיצא פדחתו, מתי שהמצח יצא. ויש אומרים, מי שיראו קרני ראשו, קרני ראשו זה העצם שבולטת מאחורה, מאחורי הראש. יש את הצוואר, ואז יש בליטה של הקרן של הראש. מאז שהוא יצא, זה נחשב שיצא ראשו. אומרת המשנה, המפלת, אישה שהפילה ולד, ואין ידוע מהו, לא יודעים אם זה זכר או נקבה, תשב. צריכה לשבת ימים של תומה לחומרה, לזכר ולנקבה. היא צריכה לשבת ימי תומה כמו נקבה, וימי טהרה כמו זכר. כי הרי נקבה, הרי זכר יש לו שבוע ימי תומה, ונקבה יש לו שבועיים ימי תומה, שבועיים תשב ימי תומה. עכשיו, כמה ימים יש שהתורה נתנה לאישה שנולד לוולד ימי תואר? לזכר 30, עד 40 יום מהלידה, ולנקבה עד 80 יום מהלידה. אז אנחנו נחמיר ונאמר שימי טהרה יהיו לה רק עד 40 יום מהלידה, כי יכול להיות שזה זכר. עכשיו, אם ידוע אם ולד היה, זאת אומרת, אם אין ידוע אם ולד היה עם לב, אם אני לא יודע בכלל אם זה היה ולד. במקרה הקודם אני יודע שזה ולד, רק אני לא יודע אם זה זכר או נקבה. במקרה הזה אני לא יודע בכלל אם זה היה ולד. יכול להיות שהוא היה עוד לפני 40 יום לתחילת העיבור, והוא אפילו לא נחשב ולד. לא יודע אם ולד היה עם לב, אז... יש לנו פה ספק אם בכלל התמאה תומת לידה. תשב גם כן לחומרה ימי תומה לזכר ולנקבה. דם שהיא רואה בשבוע הראשון מטמא אותה, כמו שזה מטמא יולדת זכר. בשבוע השני שהיא עדיין רואה דם, זה מטמא אותה, כמו אישה שיולדת נקבה שטמאה שבועיים. ואחרי זה בשבוע השלישי ממשיכה לראות דם. אין לה שום ימי תואר, כי יכול להיות שבכלל זה לא היה לידה, אלא היא נחשבת טמאה כמו נידה. ולנידה. אמר רבי יהושע בן לוי, שם מעוברת, עברה נהר והפילה לתוך המים. אתה לא יודע מה הפילה, אולי בכלל, בזמני מעבר הוא לא יכול בכלל לדעת האם יש עובר בפנים או שבכלל שם סתם רוח. היא לא יודעת אם הפילה רוח, אולי בכלל הוא יולדת, או שהיא הפילה ולד ואז יש לה קנדינים של יולדת. מביאה קורבן, יכולה להביא קורבן של יולדת על סמך זה שמן הסתם היא ילדה. ויותר מזה, אני לא מביא את הקורבן הזה מספק, כי אם זה היה ספק, אז את הקורבן חטאת לא היה אפשר לאכול, כי הרי מביאים הרי חטאת מעוף, ויש הבדל גדול עוף כשמביאים אותו קורבן או ששוחטים אותו לא לקורבן. כשמביאים אותו קורבן עושים לו מליקה בציפורן בצד של העורף, לא שוחטים אותו בסכין בצד של הצוואר. אז זה נחשב נבלה אם זה לא קורבן. רק אם חייבים להביא אותו, יהיה מותר לכהנים לאכול מהעוף הזה. פה החידוש ונאכל. לא חוששים בכלל שהיא הפילה רוח. למה? אולי כן הפילה רוח. הלך אחר רוב נשים מעוברות. רוב נשים מעוברות? ולד מעליה ילדן. יולדות ולד מעולה, ולד טוב. אז מן הסתם שגם זה מה שהיה לה. לכן הקורבן מותר. משום רוב. שואלת הגמרת נן, למדנו במשנה. אין ידוע אם ולד היה. אני לא יודע בכלל אם זה היה ולד מה שהיא הפילה, או שזה היה סתם נפל שלא חייבים לשבת עליו ימי לידה. אומרת המשנה, יש לי פה ספק. אני מתייחס למקרה הזה כמו ספק אם היא בכלל ילדה ולד שנחשב לידה, אולי בכלל הפילה משהו שהוא לא נחשב לד, ואז אינה בכלל דין תומת לידה. ולכן מה המסקנה לגבי תומה וטהרה? תשב ימי תומה לזכר שבוע ימים, ולנקבה שבוע נוסף, ולנידה גם אם אחרי שבועיים ידיים רואה אדם יש לדין של נידה, אין לה ימי טהרה. המאי תשב לנידה. למה אתה אומר שאחרי שבועיים ידיים אדם שהיא רואה זה נחשב דם טמא כמו נידה? לימה עליך חרוב נשים. ורוב נשים ולד מעליה ילדן. בוא תגיד את החידוש של רבי יהושע בן לוי, שהרי רוב הנשים מהם יולדות ולד מעולה, כנראה גם היא ילדה ולד מעולה, ואם כן, היא נחשבת יולדת. למה אתה מתאמה אותה אחרי שבועיים? אם היא יולדת, בין אם ילדה זכר, בין אם ילדה נקבה, אחרי שבועיים יש לה גם דם שירוע, נחשב דם טהור מדין תורה. מתרץ את הגמרא, מתניתין, בשלא הוחזיקה עוברה. מתי אני אומר שרוב נשים ולד מעולה הם יולדות, כשבאמת ניכר עובר. היה ברור שהיא מעוברת. אבל פה במשנה מדובר שבכלל לא היה ברור שהיא הייתה מעוברת. סתם היא פילה חתיכה. אין לה, לכן אנחנו לא אומרים שיש לה את החזקה של רוב נשים מעוברות ולד מעולה הם יולדות, ואין לה ימי טהרה. וכי כאמר רבי יהושע בן לוי שרוב נשים ילדות ולד גמור ולכן זה נחשב ודאי שהיא ילדה, מדובר כשהוחזקה עוברה שברור היה שהיא הייתה מעוברת. שואלת הגמרא מברייתא, תשמע בו ותשמע ברייתא. בהמה שיצאה מלאה, בהמה יצאה לראות בשדה, הבעלים כבר מחכה ליום שהוא יזכה שיהיה לו עוד ולד, עוד עגל, עוד גדי, מחכה. עכשיו, באותו ערב, כשהבהמה שלו, הוא בא מהשדה, חזרה ריקנית, היא כבר לא מעוברת. עכשיו, בסדר, הלך לחפש איפה שהיא הלכה לראות, הוא לא מוצא שם כלום. עכשיו, הוא לא יודע אם היא באמת הפילה ולד, או שסתם זה היה נראה שהיא מעוברת, אבל באמת היא לא הייתה מעוברת, סתם רוח הפילה. בן אדם רגיל, מה אכפת לו? בסדר. אבל אם פה הבהמה הזאת עדיין לא נולד לה אף פעם ולד, זה היה הולד הראשון שהיה אמור לבלד לה. ואז מה המשמעות? שהוא היה אמור להיות בכור. אם נולד פה ולד, אז כבר הולד הבא שיוולד לא יהיה לו קדושת בכורה. אבל אם זה לא היה ולד, זה סתם היה רוח, הולד הבא שיוולד יש לו קדושת בכורה. הולד הבא אחריו, בכור מספק. מה עושים בספק בכור? מחכים עד שיהיה בו מום בבכור הזה, ואז כבר בכל מקרה להקריב אותו קורבן. הרי בכור תמים, מקריבים אותו קורבן בכור. אבל בכור שהוא בעל מום, נותנים אותו לכהן, והכהן יכול לאכול את הבשר שלו. אבל פה לא צריך לתת את הבכור הזה לכהן, אלא הבעלים יכולים לאכול את זה. כי כשהכהן ידפוק אצלו בדלת של בעל הבכור מספק, ויגיד לו, תביא בבקשה את הספק בכור שלך, יאמר לו הבעל הבית, מה אמרת? אמר, ספק בכור תביא. אמר, מה פירוש ספק? אם זה ספק, אז תביא ראיה שזה בכור, תקבל את זה. אתה רוצה להוציא ממני את הוולד הזה? תוכיח שזה בכור. יש כלל, מוציא מחברו עליו הראיה. נשאלת השאלה, והמאי? לפי רבי יהושע בן לוי, אני לא מבין את הברייתא הזאת. למה הוא בכור מספק הוולד הבא? עלך אחר רוב בהמות. ורוב בהמות, ולד מעליה ילדן. יולדות ולד גמור, ולד מעולה. והי, פשוט הוא. אז אני מבין שכשהיא יצאה אז למראה, מעוברת, כשהיא חזרה ריקנית, זה היה אחרי שהיא ילדה מן הסתם ולד מעולה, והוא היה בכור. איפה הוא הולך לחפש אותו? הוולד הבא שיוולד, הוא נחשב בכור גם, הוא נחשב ולד פשוט, לא בכור, לא ספק ולא כלום. לך אחרי הרוב, רוב מן הסתם הלידה הראשונה הייתה בכור. אמר אבינה, אתה יודע למה פה לא הולכים אחרי רוב הבהמות? משום דאיקה למימר, רוב בהמות יולדות דבר הפותר מבחורה. רוב הבהמות יולדות ולד, שכשהוא נולד, הוא מקבל את כל הסמכויות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של בכור. והוא פותר את הולד הבא מבחורה. אבל, כך בחשבון, למיעוט גם. ומיעוטן יולדות דבר שאינו פותר מבחורה. אולי נפל לפני שיש לו דין ולד. ולכן הוא לא נחשב בכור בכלל. אולי זה סתם רוח הפילה. עכשיו, וכל היולדות, כל בהמה, לפני שהיא יולדת, ככה זה הכלל, מטנפות. יום לפני הלידה הן מוציאות איזשהו ליחה מהגוף. עכשיו, זאת כשהיא יצאה למראה, יום קודם היא לא הוציאה את הליחה הזאת. וזו הועיל ולא תנפה, אז היא כבר לא בחזקת רוב הבהמות. יתרה לה רובה, אצלה, אצל הבהמה הזאת, נשבר הכוח של הרוב הזה. הוא רע, נהיה רע הכוח של הרוב הזה, כי היא לא הלכה בתלם של כל הבהמות. כל הבהמות, רוב הבהמות, לפני שהן יולדות, יום קודם יוצא מהם איזושהי ליחה מסוימת, והיא לא יצאה ביום קודם את הליחה הזאת. אז היא כבר לא נחשבת חוב מהבהמות, לך תדע מה היה איתה, מי הוכיח לרע שמה שהיא ילדה פותר מבחורה. לכן, יש ספק, אולי היא פילה רוח, והוולד הבא נחשב ספק בחור. שואלת הגמרא, אם ככה, מה באמת הבהמה הזאת הייתה שונה בעניין הזה משאר הבהמות בזה שהיא לא תנפה לפני כן? היא כל היולדות מטנפות, לא מטנפה, הבהמה הזאת הרי לא עשתה מה שכולן עושות. אז ודאי שהיא לא ילדה, והוולד הבא בחור מעל יהוא, למה זה רק בחור מספק? אלא אומרת הגמרא תירוץ אחר. אימה, רוב יולדות מטנפות. לא כל היולדות מטנפות. מה פתאום? רוב היולדות מטנפות. לפני שהן יולדות. וזו, הועיל ולא תנפה, איתרה לרובה. אין לה רוב יותר. היא לא חלק מהרוב. ולספק, רוב היולדות ולד גמור. הרי רוב יולדות ולד גמור ורוב מטנפות לרחה לפני שהן יולדות. היא לא תנפה. אז יכול להיות שהיא מהמיעוט שיולד בלי תינוף, אבל יכול להיות שהיא באמת ילדה. ואז, מן הסתם, ילדה ולד גמור. אולי מהרוב שכן יולד עם תינוף, וכאן שהיא לא תנפה, סימן שהיא לא ילדה. אז אולי מאלה שיולדות רוח, מהמיעוט הזה שיולדות רוח. לכן, במקרה הזה, אנחנו לא הולכים אחרי הרוב, והבא אחריו, הוא יהיה עדיין ספק, אולי הוא בכו. טוב מאוד. אז אם כן, יש לנו פה את דבריו של רבי יהושע בן לוי, שאישה שהפילה, או מעוברת שהפילה ולא יודעים מה הפילה, אז הולכים אחרי הרוב, רוב נשים יולדות ולד מעולה, אז אנחנו אומרים שמן הסתם גם היא ילדה ולד גמור. כך אומר רבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא, כי את הרבין, כשרבין בא הוא אמר, מטיב רבי יוסי ברבי חנינה. אני רוצה לספר לכם מה שרבי יוסי ברבי חנינה הקשה על רבי יהושע בן לוי. עכשיו אני רוצה לומר, דרך כלל כשמקשים מברייתא, אז מובן מה הקושייה, ואו שיש תירוץ או שאין תירוץ. פה הביאו ברייתא, הכותרת של הברייתא זה תואה. מדובר פה על אישה שהיא הייתה מעוברת, והיא תואה, היא לא יודעת מתי היא הפילה. טוב, עכשיו, הקשו מהברייתא הזאת רבי יהושע בן לוי, ולא ידענה מהי תיובתא, אני אגיד לכם את האמת, אומר רבין. אני לא מבין מה הקושייה מהברייתא הזאת על רבי יהושע בן לוי. עכשיו, בואו ננסה לעזור. שואלת הגמרא, מהי היא? מה בכלל הברייתא שרבי יוסי בר חנינא בא להקשות על רבי יהושע בן לוי? דתניא, אישה שיצאה מלאה, היא עזבה את העיר, היא הייתה בחזקת מעוברת אחרי תקופה, ובאה, היא חוזרת אחרי הרבה זמן ריקנית, היא כבר לא מעוברת. עכשיו מתי, עכשיו ברור שהיא הפילה, היא לא נולד לבלד, היא הפילה, רק אני לא יודע מתי. עכשיו שואלים אותה, תגידי, מתי, את יודעת, היה איזשהו הפלה, משהו? היא לא זוכרת. עכשיו, ברור שהיא הפילה. כל הרופאים וכל אנשי המקצוע יודעים בוודאות שהיא הפילה. לא יודעים מתי. טוב, בסדר. עכשיו, היא צריכה לדעת אם היא רואה דם, לא רואה דם, האם זה נחשב לידה, דם לידה, דם נידה. יש פה ספק גדול מאוד, מה קורה איתה עכשיו? עוקבים אחריה. היא עוקבת אחרי עצמה מן הסתם, והביאה לפנינו שלושה שבועים תאורין. שלושה שבועות היא בדקה את עצמה, או שהיא לא צריכה לבדוק את עצמה, לא ניכנס לזה, והיא הייתה תאורה. שלושה שבועות בוודאי הייתה נקייה מדם. ועשרה שבועות, מעניין, עשרה שבועות, במהלך עשרה שבועות שאחר כך, בסך הכל זה יוצא 13 שבועות של מעקב, ביחד עם השלושה שבועות התיאורים שבהתחלה. כן, כדאי מאוד לזכור את הסדר. שלושה שבועות היא הייתה תאורה, ועוד 10 שבועות מה היה אז? אחד תמה ואחד תאור. זאת אומרת, שבוע הראשון, שבוע שלם היא רואה דם. שבוע שני, שבוע שלם היא לא רואה דם. שבוע שלישי, שבוע שלם היא רואה דם. שבוע רביעי, שבוע שלם היא לא רואה דם. ככה לסירוגין עד שנגמרים ה10 שבועות. מה הדין שלה? אז קודם כל, זה המקרה. כן, זה המקרה. אישה שהייתה מעוברת, עזבה את המקום הרבה זמן, כשהיא חוזרת היא כבר לא מעוברת, ודאי שהיא הפילה, לא יודעים מתי, מוזר, אבל לא יודעים מתי. עכשיו, מאז שהיא פה, שלושה שבועות היא הייתה תאורה, היא לא ראתה דם, אי אפשר לקרוא לה תאורה, אבל היא לא ראתה דם. אחר כך, 10 שבועות, זאת אומרת, השבוע הרביעי היא ראתה דם, ואחר כך מהשבוע הרביעי עד עוד 10 שבועות הבאים, שבוע ראתה, שבוע לא ראתה. זה הציור. פסק הלכה, מעניין. א', הפסק מתחיל עם מחולק לכמה דברים. הדבר הראשון, אומרת הברייתא, משמשת לאור 35. זאת אומרת, כשמסתיימים 34 ימים מאז שהיא באה לפה, ליל היום ה-35, שזה השבוע החמישי, לילה אחד היא תאורה. היא יכולה לטבול והיא תאורה ללילה הזה. אבל אחר כך היא נאסרת שוב. זה דבר אחד. תכף נסביר למה. דבר שני, ומטבילין אותה 95 טבילות. דברי בית שמאי ובית הלל אומרים 35 טבילות. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, דיה לטבילה שתהיה באחרונה. לגבי הטבילות, יש כאן שלוש דעות. דעה ראשונה, בית שמאי. מטבילים אותה במהלך הימים האלה 95 ימים, היא צריכה לטבול בהם. 95 טבילות, ו-95 פעמים. לא בדיוק ימים, כי יש לפעמים שביום אחד היא תובדת גם בלילה וגם ביום. אבל 95 פעמים היא צריכה לטבול במהלך הימים האלה. וזה בית שמאי. בעזרת השם בשיעור הבא, בלי נדר, שמתחיל בסוף העמוד הזה, 5 שורות מלמטה, אנחנו נסביר בעזרת השם למה ומתי, באיזה זמן במהלך הימים. ובית הלל אומרים, 35 טבילות מטבילים אותה. עכשיו, בין בית שמאי ובין בית הלל סוברים שמתי שיש זמן, שיש ספק, אולי צריכה לטבול ביום הזה, כי אולי היא אמורה להיות תאורה ביום הזה, יש מצווה שהיא תטבול, כי טבילה בזמנה מצווה, אפילו שהיא לא תתאר מהטבילה הזאת, כי עדיין יש ספק, אולי היא תמאה. בכל זאת, ביום שיש ספק מסוים, אולי צריכה לטבול בו, אז סוברים גם בית שמאי וגם בית הלל שטבילה בזמנה מצווה. לכן, בכל ספק שרק יצא, אז אם נאמר לפי אחד מהספקות היום היא אמורה לטבול, אז היא צריכה לטבול בכל אחד מהימים שיש סיכוי שהיא צריכה לטבול בו, למרות שהיא לא נטהרת. ורבי יוסי ברבי יהודה סובר, לא, בסוף הימים שהיא כבר ודאי תאורה, רק אז היא צריכה לטבול, כי לפי דעתו לא אומרים טבילה בזמן המצווה. טוב, לגבי הטבילות, אנחנו נשאיר את חבילת הטבילות לשיעור הבא בעזרת השם. אבל כרגע אנחנו צריכים לעסוק מה הסיבה שאנחנו מתמאים אותה במשך כל התקופה הזאת, חוץ מיום אחד, לילה 35, תחילת השבוע החמישי. מה הסיבה? וזה אנחנו בעזרת השם נפרט במהלך העמוד הבא. טוב, עכשיו, ביש למה, עכשיו קודם כל נבין מהברית הזאת למה קשה על רבי יהושע בן לוי מהברית הזאת. אז ככה, ביש למה שבוע ראשון לא משמשת. אז ככה, שבוע ראשון היא באה לפנינו, אחרי שאנחנו יודעים בוודאות שהיא פילה. במהלך שבוע שלם היא לא ראה את האדם. למה לא נגיד שהיא תהיה תאורה לבעלה? אימר יולדת זכר היא, אולי רגע לפני שהיא באה לפה, בדיוק אז היא הפילה, היא הרי לא יודעת מתי. אז עכשיו יש לה שבוע שלם שהיא תמאה בתור היולדת זכר, לכן מתמים אותה. אפילו אם היא לא ראה את האדם, היא תמאה. שבוע שני, למה היא לא משמשת? אימר יולדת נקבה היא, לכן היא נוהגת תומעה שבועיים, אז השבוע השני גם כן תמאה. שבוע השלישי, למה אז לא? אז בין אם היא ילדה זכר, בין אם היא ילדה נקבה, אפילו אם היא תראה דם, אנחנו אומרים שזה דם תואר, אז למה פה היא לא תטבול? אימר, יולדת נקבה בזוב היא. אולי, לפני שהיא ילדה, ממש לפני שהיא ילדה, היא ראתה דם, לא דם לידה, שלושה ימים. וברגע שהיא רואה דם שלושה ימים, היא נהיית זווה גדולה. שחוץ מזה שהיא תמאה שבוע, חוץ מזה שהיא תמאה בימי התומה, היא חייבת לשמור, אחרי שהיא נהיית נקייה לגמרי, היא צריכה לשמור שבעה ימים, שבעה נקיים. אז גם כאן היא לא יכולה להיות עם בעלה במהלך השבוע השלישי, כי שבועיים הראשונים זה היה ימי תומה. השבוע השלישי זה, זה שבעה נקיים, זה שבוע של נקיים. עכשיו, זה מובן למה שלושת השבועות הראשונות אסור לה לשמש. אלא, שבוע רביעי, למה אסורה? אף על גב דקחז ידם תשמש. איך? פשוט מאוד. כי הרי בין אם ילדה זכר, בין אם ילדה נקבה, אדם שהיא רואה עכשיו מדין תורה, זה נקרא דם תואר. זה אדם תאור הוא. למה לא? לאו. משום דלא אזלינן בתרובה, וכי זה לא בגלל שאנחנו לא הולכים לפי הרוב, היא הייתה מעוברת, רוב הנשים ילדות ולד מעולה, אבל אולי היא לא ילדה ולד מעולה, אולי היא פילה רוח, ואז היא סתם נידה, או סתם זיווה, ולכן כל דם שהיא רואה מטמא אותה. לכן אנחנו אומרים שאסורה לבעלה בשבוע הרביעי, אז כשל רבי יהושע בן לוי, אתה הרי אמרת שרוב יולדות, יולדות ולד מעולה, אז פה אבל אנחנו רואים בברייתא שאנחנו מתייחסים אליה בספק אולי היא לא ילדה. ולכן אנחנו מתאמים אותה בשבוע שאמור להיות מימי תואר. כי הרי אפילו אם ילדה זכר שיש לה הכי קצת ימי תואר, אבל בשבוע הרביעי אדם הוא ודאי דם תואר. אז זה הקושייה על רבי יהושע בן לוי. נו. רבי יוסי ברב חנינא לא הבין את הקושייה הזאת. למה הוא אומר, אני לא מבין מה הטיובת בזה. אלא, מה היא לא ידענה מה הטיובת? זה קושייה פשוטה. אומרת הגמרא, קושייה פשוטה? מה הקושייה פה בכלל? הימר, הרחיקה לידתה. אתה יודע למה אין להם מי תואר? אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שאתמול היא ילדה. מי אמר לך שאתמול היא ילדה? אולי היא כבר ילדה לפני הרבה זמן וכבר נגמרו ימי תואר. כבר שכחה בכלל מימי התואר האלה. אז למה שתתאר אותה בשבוע הרביעי? הרי רואה אדם במהלך כל השבוע. זה לא קושיה בכלל רבי יהושע בן לוי. טוב. בכל מקרה, גם תוספות עוד שואל, למה רבי יוסי ברבי חנינא אומר, למה באמת הוא לא עלה לו התירוץ לכוח הפשוט הזה? לתרץ את הקושייה של רבי יהושע בן לוי, על רבי יהושע בן לוי. בסדר. עכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא. בסדר. אין קושייה על רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי באמת עבר את הברייתא הזאת כמו שאומרים בשלום. עכשיו אנחנו צריכים לדון אבל בדברי הברייתא בעצמם. האישה הזאת הפילה באיזשהו זמן, אנחנו לא יודעים מתי. עכשיו היא 3 שבועות נקייה, אחר כך 10 שבועות, שבוע הראשון הייתה טמאה, ומאז פעם טהור, פעם טמא, פעם טהור, פעם טמא, פעם טהור, שבוע טמא, שבוע טהור, מפוש טהור, שבוע עם דם, שבוע בלי דם, וכולי. ואז אמרנו בברייתא, שיכולה לשמש רק בליל ה-35. זאת אומרת, סוף היום ה-34, בליל ה-35. שואלת הגמרא, למה? אך, שבוע חמישי, דטהור הוא תשמש. כל השבוע החמישי, יש לה שבוע שלם שהיא נקייה. הרי מה היה? 3 שבועות היא באמת הייתה, תימנו אותה, זכר, נקבה וזיבה, 7 נקיים, בסדר. אחרי זה היה לה שבוע רביעי שהייתה טמאה, בסדר, ודאי שהיא לא יכולה לתאר את עצמה. אבל שבוע חמישי שהיא לא ראה בו דם, למה רק הלילה הראשון של השבוע החמישי יוכלה לשמש עם בעלה? כל השבוע היא לא ראתה דם. למה אתה לא יכול לתאר אותה במהלך שבוע שלם? מתרצת הגמרא. אז ככה. פה, בשביל להבין את השורות הבאות, אנחנו נזכיר לעצמנו כלל שאנחנו צריכים הרבה לדעת אותו במסכת הזאת ובעוד מקומות. כלל ידוע מאוד שטוב לדעת אותו ופה זה חובה לקחת אותו בחשבון. יש אישה שיוצא מגופת דם, אז ישנם מתוך האפשרויות, 2 אפשרויות של טומאה שהיא יכולה להיות טמאה. או שהיא נידה או שהיא זיווה. מה ההבדל? יש כמה וכמה הבדלים. אבל אנחנו ניגע באחד מההבדלים. אם היא ראתה דם, עכשיו, קודם כל, לפני כן, אולי באמת כדאי שנבין, לפי מה אנחנו קובעים, האם היא נחשבת נידה או שהיא נחשבת זיווה. אז הכלל בזה הוא מאוד פשוט. כשאישה מתחילה לראות דם, במהלך 7 ימים מאז שהיא התחילה לראות דם, היא נחשבת נידה. אם אחר כך עברו 7 ימים, מתחילים ימי זיווה. 11 ימי זיווה. אם נאמר היא ראתה דם ביום הראשון של ימי הנידה, ואחר כך היא לא ראתה דם, אז 7 ימים היא טמאה. למה? היא נידה. אחר כך 11 ימים, ביום הראשון היא לא ראתה, ביום השני היא לא ראתה, פתאום באחד מהימים במהלך 11 ימים היא ראתה דם, היא טמאה זיווה. בטומאת זיווה יש בזה כללים שונים מאשר טומאת נידה, אבל הזמן שקובע זה האם זה בימי נידה או בימי זיווה. עכשיו, לפי מה מחליטים שזה פעם ראשונה שהיא רואה דם, אז לפי דעת רש"י ורוב הראשונים, זה אחרי שהיא נהייתה נקייה לגמרי מהטומאות הקודמות, כבר היה לה 7 נקיים, אפילו מימי זיווה, מתחילים, זאת אומרת חייב להיות מימי זיווה, מתחילים אז, זה נקרא פתח של ימי נידה. בסדר? עכשיו, אם היא נידה, אז לא משנה כמה זמן היא ראתה דם, כמה ימים, ברגע שהיא ראתה פעם אחת דם, היא טמאה שבוע שלם, סוף השבוע השלם הזה, מדין תורה, אנחנו מדרבנן לא כבר מחמירים יותר, אבל מדין תורה, סוף השבוע הזה היא יכולה לטבול, ובלילה היא נהיה טהורה. ליל 8 היא כבר טהורה בימי נידה. לא צריכה ימי נקיים בכלל, למדין תורה. כל המושג של ימי נקיים זה מדובר על זיווה. אישה שהיא זווה, אם היא ראתה 3 ימים דם, אז היא צריכה 7 נקיים, לספור 7 ימים שהיא נקייה לגמרי, ואז היא נטהרת. אומרת הברייתא, מתרצת הברייתא, מה הסיבה? שהשבוע החמישי לא מתארים אותה לבעלה במהלך כל השבוע. כי אך שבוע רביעי, כל יומה ויומה מספקין בסוף לידה ובתחילת נידה. כל יום מהימים של השבוע הרביעי, אנחנו הרי היא ראתה דם. זה ברור. כי הרי אחרי 3 שבועות שהיא לא ראתה דם, השבוע הרביעי מתחיל 10 שבועות שהיא רואה דם. שבוע רביעי שהיא ראתה כל יום דם, כל יום אנחנו חוששים, אולי זה היום האחרון מהימי הטהרה ללידה שהיא ילדה, ולכן הדם שהיא ראתה הוא דם טהור, כי הרי עד אחרי 40 יום ודאי שיש לה דם טהור. אולי והאדם הזה הוא טהור, ורק מה שתראה מחר זה, זה מתחיל ימי נידה. ואז תתחיל מעכשיו לספור ימי נידה. אז אם כן, השבוע הרביעי, כל השבעה ימים אנחנו חוששים, אולי היא רק התחילה עכשיו ימי נידה. ואז יוצא שהשבוע הרביעי, זאת אומרת, השבוע הרביעי כל יום יש חשש אולי, אפילו ביום האחרון של השבוע הרביעי, יש חשש אולי אתמול משאירה את האדם, זה עדיין היה בדם תואר שקשור ללידה. והיום משאירו האדם, זה מתחיל נידה עכשיו. אז לכן כל השבוע הבא, אפילו שהיא לא ראה את האדם, היא נתמת, כי הרי נידה, מספיק שהיא תראה דם ביום הראשון של ימי הנידה, זה כבר מטמא אותה שבוע שלם. ו-20 ותמניה גופי. עכשיו ככה, היום ה-28, בעצם יש לנו הרי 28 ימים, זה בעצם סוף השבוע הרביעי, כי הרי שבוע, 7 ימים, אחרי זה השבוע הבא מסתיים ב-14 יום, שבוע השלישי מסתיים ב-21 יום, והשבוע הרביעי מסתיים ב-28 יום, כן, עוד 7 ימים זה 28 יום. אפילו היום ה-28, שזה היום האחרון של השבוע הרביעי, אימר, תחילת נידאי, יכול להיות, אולי ביום הקודם, היום ה-27, היה היום האחרון של הימי נקיים, של אדם תואר, לא של הימי נקיים, של אדם תואר של הלידה. והיום, היום ה-28, אולי הדם הזה הוא הדם שמתחיל דם נידה. ולכן, הוא בא היה למיטב, שבעה לנידתה. היא צריכה עכשיו, ברגע שאישה רואה פעם אחת דם נידה, ביום ה-28, ביום האחרון של השבוע הרביעי, אנחנו חוששים אולי היום, היא ראתה פעם ראשונה אדם נידה, וזה מטמא אותה שבוע שלם, לכן היא נטמאת כל השבוע החמישי. היא נטמאת כל השבוע החמישי, רק... עכשיו, היא לא נטמאת ממש כל השבוע החמישי, כי הרי היא נטמאת שבוע, והשבוע מתחיל מהיום האחרון של השבוע הרביעי. אם נאמר שהשבוע הרביעי נגמר בשבת, אז יש לה שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. ביום שישי היא כבר מסיימת. את השבעת ימי נידה, אז בשבת, שהוא היום האחרון של השבוע החמישי, היא כן טהורה. וזה בעצם היום ה-35, ליל 35, שבו היא כן יכולה לשמש עם בעלה. רש"י ממשיך להסביר, הגמרא עכשיו מקשה עוד ועוד קושיות, אבל אנחנו באמת צריכים להסביר לעצמנו, מה קורה לגבי שאר השבועות, של העשרה השבועות האלה. הרי אחרי זה היא ראתה, שבוע חמישי היא לא ראתה אדם, שבוע שישי היא כן ראתה, שבוע שביעי היא לא ראתה, שבוע, ככה שמיני, לפי הסדר, שבוע ראתה, שבוע לא ראתה. למה בכל השבועות האלה אנחנו אף פעם לא מתארים אותה? הרי יש לה במהלך עשרה השבועות האלה, יש לה 10 שבועות, יש לה כן שבוע שלם שהיא נקייה בו, למה לא מתארים אותה באחד מהם? אז רש"י ממשיך ומסביר. למה היא אסורה אחרי היום האחרון של השבוע החמישי, למה במהלך השבועות הבאים היא גם כן אסורה? ככה, כי צריך לחשוש, אולי כל השלוש שבועות שבהם היא לא ראתה דם, בהתחלה, כשהיא באה לפנינו, ברוכים הבאים בשם השם. מה קרה, למה היא כבר לא מעוברת? היא הפילה, מתי? לא יודעת מתי. אולי היא הפילה בדיוק לפני שבועיים. ואז מה יוצא? ש... בעצם יש לה, הרי, ימי תואר. אולי היא פילה לפני תקופה, ועכשיו יש לה ימי תואר. אולי כל השלושה שבועות האלה, שלוש שבועות האלה שהיא לא ראתה דם, אולי זה היה בימי תואר. אולי היום האחרון של הימי תואר נגמר בסוף השבוע השלישי. למה? כי היא פילה קצת לפני כן, צריך לחשב בדיוק מתי זה יצא, אבל הסוף של החשבון צריך להיות שבסוף השבוע השלישי נגמר ימי התואר. בסדר? זה החשש, אולי זה מה שהיה. והשבוע הרביעי היא הרי ראתה דם. מה זה נחשב? כשהסתיימו דם התואר, אם זה נחשב היא לא יודעת נקבה, נאמר, הסתיימו 80 הימים, שהיא נחשבת עד אחרי 80 יום מהלידה, נחשב דם תואר. היום האחרון של שלושה שבועות נגמרו הימי תואר. בדיוק היום הראשון שהיא ראתה דם, בשבוע הרביעי, זה היה היום ה-81. מה הדין של אדם שהיא רואה ביום ה-81? מתחיל פתח נידה. מתחילה ימי נידה חדשים. ואז כל השבוע הרביעי, היא ראתה אדם נידה. בסדר? עכשיו, תחילת השבוע השישי, עכשיו, שבוע שלם היא לא ראתה אדם בשבוע החמישי, אחות שהייתה תאורה באמת, בסדר? לפי זה יוצא שהייתה תאורה בשבוע החמישי, אבל אנחנו חוששים אולי לא, אנחנו עדיין לא יודעים, כפי שאמרנו בספק, אולי גם בשבוע הזה תמיה, אבל יכול להיות שבשבוע בדיוק בשבוע החמישי הייתה תאורה, ובשבוע השישי, כשהיא ראתה אדם, איזה אדם זה נחשב? הרי ברגע שהיא הייתה נידה בתחילת השבוע הרביעי, אז מתחילים שבעת ימי נידה השבוע הרביעי, ואחרי השבוע החמישי מתחילים 11 ימי זיווה. אז ככה, שבעה מתוך ה-11 היו בשבוע החמישי, שבהם היא באמת לא ראתה אדם. אבל השבוע השישי כן ראתה אדם. ומתי היא ראתה אדם? בימי זיווה. אז לכן, בשבוע השביעי, גם כשהיא לא ראה אדם, זה שבעה נקיים. שהיא צריכה לשמור בתארה, אז היא אסורה לבעלה. אבל יכול להיות מצד שני, שהשבוע הרביעי גם כן היה אדם תואר. יכול להיות שכל ארבע שבועות, רק בסוף השבוע הרביעי נגמרו ה-80 יום לנקבה, או 40 יום לזכר. ואז יוצא שהשבוע השישי, השבוע החמישי שהיא לא ראתה אדם, בסדר? אז היא הייתה כנראה תאורה, רק אנחנו לא ידענו, כי זה ספק הרי. ורק בשבוע השישי כשהיא ראתה אדם, זה היה תחילת נידה. ובעצם השבוע השביעי זה שהיא לא ראתה אדם, בסדר. השבוע השמיני שהיא כן ראתה אדם, זה היה בתוך 11 ימי זיווה. אז היא, אם כן, נתמת. אז גם בת שביעי נעשרת. ככה, יכול להיות שכל השבועות הנקיים היו אולי שבעה נקיים. אז לכן אנחנו פשוט מאוד מטמאים אותה את כל הימים. כך מסביר רש"י. רש"י מתייחס שם לעוד איזושהי שאלה, אז כדאי באמת לראות שם בפנים. אבל בכל אופן, זה הנקודה של ההסבר. לכן, רק פעם אחת, מהלך כל ה-13 שבועות האלה, היא תהיה תאורה לבעלה, רק בליל היום ה-35. שואלת הגמרא, ב-21 תשמש, למה בסוף השבוע השלישי היא אסורה על בעלה? מה הסיבה שאנחנו בכלל מתאמים אותה בשבוע השלישי? הרי כל השלושה שבועות האלה היא הרי לא ראתה אדם, כי חוששים אולי ילדה נקבה, לכן מתאמים אותה שבועיים, ושבוע השלישי אולי היא הייתה יולדת בזוב, כי אולי היא הייתה זיווה בזמן של הלידה, ועכשיו צריכה לשמור שבעה נקיים. אז אם כן, ביום השביעי כבר יכולה לטבול. דין של זיווה זה מאוד מעניין, אנחנו היום מאוד מחמירים, לא טובלים ביום, אלא טובלים בלילה תמיד. אבל באמת, מעיקר דין זיווה, היא צריכה, אחרי שהיא מסיימת את הדם תומה שלה, היא צריכה לספור שבעה נקיים. ביום השביעי של השבעה נקיים היא יכולה לטבול ביום. היא יכולה, לא צריכה לחכות שיהיה לילה. מעיקר הדין, אנחנו מחמירים היום כמובן, אבל מעיקר הדין היא יכולה לטבול ביום, והיא נהיה תאורה לבעלה ביום. אז אם כן, תטבול ביום ה-21 ותהיה מותרת. מתרצת הגמרא, רבי שמעון היא. זה הולך לפי דעת רבי שמעון, הברייתא הזאת. דאמר אסור לעשות כן. גם ביום השביעי אסור לה לטבול, אפילו אם היא טבלה ביום השביעי, לא שאסור לה לטבול. רבי שמעון אומר שנכון שיהיה מותר לה לטבול, אבל היא אסור לה להיות עם בעלה. חוששים שמה היא תראה דם, אחרי שתהיה עם בעלה, ואז יתברר למפרע שהשבעה נקיים יתבטלו, והיא צריכה לספור שבעה נקיים חדשים. לכן אומר רבי שמעון שלא תהיה עם בעלה עד סוף השבעה נקיים. שמה תבוא לידי ספק, למה זה נסתר כמו שהסברנו? כי יכול להיות שאחרי זה היא תראה דם, אחרי שתהיה עם בעלה, ואז יתברר שכל השבעה נקיים יתבטלו, ואז היא תטמאה בעצם. שואלת הגמרא, בסדר, אז ביום לא, לאורתא תשמש, אחרי ה-21 יום שתהיה מותרת, נכון שבשבוע הרביעי טמאה, אבל לכאורה מדובר בתחילת הלילה, עדיין לא ראתה אדם. אומרת אמרה לא, כשראתה בערב, כבר בתחילת הלילה היא ראתה אדם, אז לכן היא לא יכלה לשמש עם בעלה. עד כאן דף כ"ט.